וברכה, חזק וברוך. אנחנו ממשיכים להתבונן לדברי אבותינו, ראשונים, אחרונים, עד התורה, הנביאים והכתובים, בימים הללו. ואחרי שראינו את דברי רבנו הרב צבי יהודה על הערך של קידוש השם, שהוא גובר וגדול ומכריע ומחייב, על אף שיש חילול השם במציאות, לכן עם הצער על הגיבורים, על קדושי ישראל שחירפו את נפשם למות על קדושת העם והארץ, זה לא גורע בשמחה על השכלול שאנחנו הולכים ורואים לנגד עינינו, תוך ההבחנה בין החשבון הפרטי לחשבון הכללי. אז אנחנו נמצאים בעמוד י' במהלך שהתחיל עם הכותרת ויצא השם ונלחם בגויים, ולומדים שמעבר לחשבון הזה של גדול קידוש השם מחילול השם, חז"ל מלמדים אותנו שארץ ישראל נקנית בייסורים. הייסורים הם גם הייסורים הללו שעליהם דיברנו בפעם הקודמת, ייסורי האומה על אובדן בחירי בניה. פסוק בתהילים, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. אומר מדרש תהילים, משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך ונתייגע הבן. דרך זה בעצם תמיד מזכיר שזה הליכה, צעידה מנקודה אחת לנקודה אחרת. יש יעד שהולכים בדרך, הולכים, לפעמים הדרך לא ברורה, היעד לא ברור, ואז אומר הבן שהתייגע, מתייגע הבן, אומר לאבא, היכן היא המדינה? אז הנה היעד, זה בעצם הם שואפים להגיע אל המדינה, והבן לא רואה את המדינה באופק, את היעד, את הגאולה. היכן היא המדינה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך. איזה סימן הוא מסר לו? אם ראית בית הקברות לפניך, הרי היא המדינה קרובה לך. וזה סימן מוזר. מה זאת אומרת? אם ראית בית קברות, סימן שהמדינה לפניך. אלא מה? בכל מקום שיש חיים, יש גם מה שלאחר החיים. אדם מגיע לגיל 120, נפטר מן העולם. למה נתנו את הסימן הזה? אז החז"ל עומדים, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם את הצרות שתחפו אתכם, באותה שעה אתם נגאלים. שנאמר, יענך אדוני ביום צרה. ביום שבו באה הצרה, ביום הצרה, תדעו שבאותה שעה אתם נגאלים. זה מדרש מוכר להרבה מאיתנו, אבל צריך להתבונן, כמעט כל מילה פה היא מלמדת לימוד גדול. יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. יסגב אותך, ירומם אותך, ינסה אותך. זאת אומרת, דווקא ביום הצרה, דווקא ביום שבו פוקדת אותנו צרה, בזמנים שבהם עם ישראל נמצא בעיתות של צרה, שהכל נראה חשוך, אתה בעצם מגיע לעיר ורואה את בית הקברות, אז זה נראה לך המקום הכי פחות נעים, הכי פחות סימפטי, הכי פחות נחמד לפגוש אותו. לכאורה, זה ביטוי להפסק של חיים, חידלון של חיים. אבל מתוך אותה צרה צומחת ישועה גדולה מאוד מאוד. זאת אומרת, החיבור כאן, מה שהמדרש מלמד אותנו, זה סימן. סימן זה יהה בידך. אז אם אנחנו רואים שיש צרה, מה מלמד אותנו? השם גואל אותנו. ומעין הדבר הזה, חז"ל אמרו במסכת סנהדרין שאין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. דברים בשם מרן הרב זצ"ל בהקשר זה, אתם רואים בעמוד י"א, אז השמועה הזו בשם מרן הרב זצ"ל, הרב ציודה מביא אותה גם לנתיבות ישראל, מאמר שנקרא אמונת איתנו, וגם בלשלושה באלול. אותה אמירה של אדוני אבי מורי ורבי הרב זכר צדיק לברכה, דברי חכמינו זיכרונם לברכה, שאין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה. אז איך, מה הרב קוק אמר? אמר, דרך הגאולה בעצמה הוא כזה שמתוכו מגיעים לידי יאוש. איך הוא מבין את המאמר הזה? אופן פשוט, אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה. אז המילה מן הגאולה, אפשר להבין אותה שהייאוש הוא מן הגאולה, מהאופן שבו הגאולה באה, גורמת לייאוש. כן, לא הכוונה כמו שאפשר להבין באופן פשוט, שגם זה לא יוצא מדי פשוטו, עד שהתייאשו מן הגאולה, הכוונה כבר מחכים, 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 ואז הם התייאשו ופתאום בן דוד בא. תכף נראה שגם זה נכון. גם זה יכול לקרות כתוצאה מהצרות, אבל הרב דורש שהגאולה היא מביאה לידי יאוש. הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, זו אותה הדרך שאנחנו מדברים עליה, הולכים בדרך. משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך, אנחנו עכשיו בדרך, בתהליך, ונתייגע הבן, תייאש, נחלש. דרך הגאולה בעצמה הוא כזה שמתוכו, מתוך הדרך הזו, מתוך התהליך, מגיעים לידי יאוש, כי הדרך שבה השם גואל אותנו היא רצופה באיסורים, בקשיים, במלחמות, והוא שעושה את הגאולה ומביא את בן דוד. מארץ יהודה, הרי היא מתבררת בשלשלת מאורעותינו אלה של עינויינו ואיסורינו שבחבלי לידת העם והארץ. חבלי הלידה שעם ישראל נולד, הארץ נולדת, החבלים הם מייסרים, הם כואבים. והרב ציודה מלמד אותנו שדרך האיסורים הללו, דרך העינויים הללו, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו גאולה. אז תראו גם לשלושה באלול, זה אותו עיקרון, אבל הלשון והשינוי, יש פה תוספת. אומר הרב ציודה, היה אומר, מרן הרב זצ"ל, היה אומר, על פי מאמר חז"ל, אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה, מתוך הגאולה עצמה, מתוך כל השתלשלות ואופני מסיבותיה שגורמים לכך. הקדוש ברוך הוא בעצם מוביל פה תהליך שהוא רצוף באיסורים, בכאבים, במשברים, מביא לייאוש. היה מזכיר לדוגמה שמלבד הקשיים הרוחניים שהיו בעליית עזרא ונחמיה, הלא גם כורש החמיץ וקלקל אז, גם בבניין בית המקדש וגם בסידור העלייה לארץ, ואף על פי כן, הלא מאז נמשך עניין אנשי כנסת הגדולה ועבודת קודשם להתגלות סידורה של תורה שבעל פה ומרחב שכלולה ונוחר הבית שנעלה מפני שנאת חינם. אז אנחנו יכולים לראות דברים קשים, אנחנו רואים איסורים, אנחנו עוברים איסורים מהאירוע הזה. כן, קצת קשה, אני קצת מתקשה מכל הזמן להיצמד לאירוע שהתחיל בשמחת תורה, כי זה בעצם משהו מחטיא לנו פה. אנחנו מנתקים את המבט מהתהליך של עשרות השנים האחרונות. כולם בעצם אומרים, ביום הזה חל התפנית. כאילו, ומה היה עד אז? לא היו מלחמות, לא היו פיגועים, לא היו אסונות. צריך, לא יודע, זה קצת קשה להגיד משמחת תורה, כי עוד חצי שנה, עוד שנה, במובן מסוים, גם את זה ישכחו. כמו שאת מלחמת יום כיפור, רובנו לא כל כך מכירים, את ששת הימים, את מלחמת העצמאות, לבנון, בסדר, ונהרגו, ונרצחו, ואנטיפאדה, והסכמי שלום, איפה זה? אז לציין את זה בצורה כזו מובלטת, כאילו שם היה אירוע, האירוע נורא, אבל שם התחיל, שם נגמר הכל, זה לא נכון. אנחנו נמצאים בתהליך, לכן הרב ציודה אומר, מתוך כל השתלשלות ואופני מסיבותיה של הגאולה. שלשלת מאורעותינו אלה, עינויינו, איסורינו, זה תהליך ארוך. ומתוך כך אנחנו יכולים לומר, אולי, שאנחנו מציינים את היום הזה שבו כן קרה משהו בסופו של דבר, ביום שמחת תורה, שהוא לא צפוי. עד יום שמחת תורה היה נראה שדי ברור מה הולך לקרות כאן. עסקנו במלחמות, עסקנו בדברים אחרים. היה תמיד צריך לקרות, לומר שצריך לקרות משהו באמת חריג. אין אנשים מכירים, מה הם מכירים? שמעו פעם על הצונמי, אולי יבוא איזה צונמי על עזה. משהו חריג באמת. וזה מזכיר את מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, ששלושה באים בהיסח הדעת. משיח, מציאה והקרב. אבל מלמד אותנו המהרש"א שיש הבדל בין מי שזוכה לראות ולהבין את האור, את החיוב, את מה שהמאורעות וההתרחשויות מביאות לעולם, לבין מי שהולך בחושך. מי שמבין לאן הדברים הללו לוקחים, הוא שמח על כל התעוררות שיש. הוא רואה בזה אורו של משיח, הוא רואה את זה כמציאה. והשני מתייחס לזה כאל הקרב. כלומר, המהרש"א מלמד אותנו שמשיח, מציאה והקרב, זה על פניו זה נראה כשלושה דברים שבאים בהיסח הדעת, אבל יש, המהרש"א מלמד קשר ביניהם. תראו את המהרש"א: שלושה באים בהיסח הדעת, משיח, מציאה והקרב, כלל אלו השלושה בעניין זה. אם זכה בהיסח הדעת של משיח, יבוא לו משיח בהיסח דעת של מציאה, ששמחה וטובה יהיה לו. לא זכה, יהיה לו ביאת המשיח כהיסח הדעת של נשיכת הקרב לרעה לו. אז במה תלויה הזכות? במבט שלנו, בהסתכלות שלנו, באמונה שלנו, במה שאיתו פתחנו בתחילת הלימוד, על החובה להתבונן בחסדי השם, להתבונן בתהליכים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. וכך גם כן הורה הגאון מבילנה, הגרא, לתלמידים שלו, מייסדי היישוב בארץ, זה מובא בספר כל התור, שלושה ידיעות חשובות. תראו את הביטויים. הידיעה הראשונה, אומר הגרא, לדעת מראש. מה זה לדעת מראש? תדע לך, אתה בא עם ציפיות, אתה בא ו... ברור לך איך תהיה הגאולה, נראה לך איך תהיה, ואז אתה מתאכזב. לא, הגרא הכין את התלמידים שלו לדעת מראש כי התחלת דגאולה באה בדרך חבלים ונעימים. זאת אומרת, יש מצב שיש פעמים שזה חבלים, איסורים, ויש מצב שזה נעימים, יש תקופות טובות, ולפעמים גם בעקיפים. עוד לדעת מראש, לדעת מראש כי בעקבות משיחה מכל צרה יוצאת ישועה, כמו שראינו, והישועה באה מתוך צרה, על פי הכתוב, ואת צרה היא ליעקב, וממנה, מתוך הצרה, יבשע. עוד ידיעה, שלישית, לדעת מראש, שמתם לב כל פעם, לדעת מראש, כי ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל בזה היא נקנית ממש. עקבות משיח באות בהפרעות ומכשולים. ולכן אומר הגר"א לתלמידיו, חלילה לנו לסגת אחור במשהו, אם ייחס ושלום איזו מכשלה בדרך עבודתנו, ולהיות בטוחים כי דווקא ממנה יעקב יבשע, ומן המיצר נגיע למרחביה. אז זה בעצם המבט שחכמנו זיכרונם לברכה מרגילים אותנו אליו, כמו שאמרנו ואנחנו אומרים בימים הללו, ברוך השם שאנחנו זוכים לשבת בבית המדרש, ללמוד תורה, לשמור על תמידין כסדרם, על קביעות, ולהמשיך בזכות, כן, הקדוש ברוך הוא שנותן כוח לחיילים להילחם ולשמור על שקט. אז אנחנו כאן, אבל אסור לנו להסיח את הדעת מהדברים האלה, כי אלה דברים גדולים שקורים איתנו, עם כל עם ישראל, על דעת הכלל. זה לא מלחמה של אדם פרטי, של יחידה פרטית בצבא, או של איזו חטיבה פרטית. כל עם ישראל נמצא עכשיו בתהליך הזה של המלחמה, ובהמשך בעזרת השם נתייחס עוד למציאות הזו שבה ישנם יחידים שנספים בתוך המהפכה של המלחמה. יישר כוח.